חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
פודקאסט ה-NBA, 14 באפריל, 10:30 בערב בדיוק. 7 משחקים במזרח הסתיימו, עוד 8 מתחילים במערב. האמת שרק 6 הסתיימו, 1 נכנס להערכה, וזה אומר שהפרטנר שלי לפודקאסט הזה לא ידבר מילה עכשיו. ברבע שעה הראשונה, למרות שהוא בכלל לא רואה את המשחק מולו, אבל הוא פשוט במתח. נכון, קורט שמחה זליג?
כן, אני במתח, אבל אין לי בעיה. אני אוהד הניקס, מקבלים את ניצחון, מקבלים הפסדים.
רגע, עכשיו בוא נסביר את הסיטואציה. אוקיי, אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה אחרי שהם ידעו כבר את התוצאה, אבל הם לא ידעו מה עבר על סימי בזמן אמת, אז נצרף אותם ככה לאירוע. הניקס, אם הם מנצחים את שיקגו, מסיימים במקום השני במזרח, סימי. נכון. מקום שהאמנת בתחילת העונה?
לא. אחרי הטרייד שהביא את אנובי ועוד מישהו, והביאו את הארט.
בוגדנוביץ' ואלק ברקס.
כן. ליאון רוז עשה עבודה מדהימה.
אוקיי.
הנשיא של של הניקס.
עכשיו תן לי לשאול אותך שאלה אחרת. אם אתם מסיימים מקום שני, אתם פוגשים בסיבוב הראשון של הפלייאוף, או את מיאמי, או את פילדלפיה, כי זה המשחק פליין הראשון.
אין בעיה.
אין בעיה.
אין בעיה.
אתה לא מעדיף להפסיד ולקבל את אינדיאנה שסיימה שישית?
לא, אינדיאנה קבוצה יותר טובה. במאצ'אפ של הניקס, אינדיאנה קבוצה יותר טובה.
בוא תנתח לי את זה. סיאקם, מי שאומר אותו, אננובי? קודם כל, זה מעניין, אוקיי? החיבור הזה של פסקל סיאקם ואננובי.
מה זה חשוב? אתה משווה את אינדיאנה לפילי או למיאמי, לא לניקס. אמרתי, הם יותר, הניקס יותר קל להם נגד מיאמי או פילי.
לא, בסדר, אני מנסה לרדת איתך לרזולוציות של המאצ'אפ. מה טוב לניקס נגד מיאמי ופילי שלא עובד להם מול אינדיאנה?
תשמע, אינדיאנה קבוצה יותר מוכשרת. יש להם שתי שחקני חוץ יוצא מהכלל, שאחד מהם הוא כוכב על. הפיבוט שלהם הוא מצוין, הוא גבוה, הוא רץ את המגרש, הוא קולע, הוא עושה גגות. יש להם קבוצה, אני מאוד מחזיק מהם. ויש להם מאמן מצוין.
תראה, אני מסתכל על המצ'אפים מול אינדיאנה, אני רואה את ארטנשטיין מול מיילס טרנר, כן. ואת אוג'י אננובי מול פסקל סיאקם בצורה מסוימת, כי כן. הניקס נמוכים,
כן.
בטח בלי ג'וליוס רנדל, וזה אומר שדיווינצ'נזו ישמור על טריס אליברטון, אז אתה מחביא את ג'לן ברנסון בחמישייה שם על
על הגארד השני.
שזה אנדרו נמברד בדרך כלל.
כן.
כן, זה משהו שאתה יכול להתמודד כן. איתו. אז.
נכון.
אבל אם אני מסתכל עכשיו על פילדלפיה, קודם כן. כל אמביד מול ארטנשטיין, זה מצ'אפ אחר לגמרי ממצטר.
כן, אבל אז יש לך את הגבוה השני, רובינסון.
מיטשל רובינסון שעולה
כן.
כבקאפ.
כן.
וחוזר מהפציעה שלו.
כן, הוא חזר כבר. הוא יכול לשחק 20 דקות.
ברנסון טריס מקסי אולי יותר מתאים, מאשר ברנסון, נגיד, אלי ברטון, יותר נוח לניקס. המצ'אפ הזה,
כן, כן.
שחקנים דומים.
כן, לא רק זה, השחקן השני, הגארד השני, לא מי יודע מה, אפשר לשים את ברנסון עליו, ואיך קוראים לו, ברח לי השם, זה, הארט יכול לקחת את הגארד.
את הגארד או את טובאס אריס.
את מקסי, אין בעיה.
אוקיי.
והניקס יותר עמוקים מכל הקבוצות האלו.
במיאמי יש לך את אננובי על ג'ימי באטלר, שזה מצ'אפ יחסית טוב, זאת אומרת מהדברים שאתה יכול לשים מול ג'ימי באטלר, וארטנשטיין מול במה דבאיו, ובגארדים יש לך את ברנסון שם מול רוזיר, או מול טיילר הירו.
שמע, צריכים לזכור שהם צריכים לשמור על הניקס גם כן. זה לא הולך כיוון אחד. הם לא יכולים לשמור על הניקס, הם לא מספיק טובים.
טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, שפירטנו את זה קצת ככה בקטנה, אז כן, אז יכול להיות שבאמת
כולם אומרים לי שפילי יותר טובים מאינדיאנה, ואני לא מסכים.
כי בסופו של דבר
למאצ'אפ אני מדבר.
כן, כי צריך לזכור, אנחנו נכנסים עכשיו לעולם אחר לגמרי של כדורסל. עולם של מאצ'אפים, של סדרות, של הטוב משבעה משחקים.
נכון, נכון.
זה לא אותו דבר שאתה משחק נגד אותה יריבה ויש לך
זה שח. עכשיו, המאמנים מאוד קובעים. המאמן של קרלייל הוא מאמן מצוין. לא שנרס לא טוב, אבל קרלייל מאמן
מצוין. לא שספולסטרה לא טוב, כן.
לא.
כל המאמנים שם.
אבל אני לא חושב שמיאמי יש הכלים.
אתה שמת לב מה מחנה משותף לשלושה מאמנים שציינת מקומות 6 עד 8. כולם לקחו אליפות. ניק נרס עשה את זה עם טורונטו.
כן, כן, כן.
קרלייל עשה את זה עם דאלאס, וספולסטרה כמובן עם מיאמי.
איך ההצלחה של דאק ריברס במילווקי?
למה אתה בא ככה? אבל חשבתי שתבוא אליי בכיוון אחר. תגיד לי, בוא נה, אורלנדו, מקום חמישי.
תשמע, אורלנדו, תשמע, או הוא, או המאמן של היוסטון, בשבילי, המאמנים של העונה.
למה לא דאגנולט של אוקייסי?
כי אני חושב שהם בנו את זה, בנו את זה, בנו את זה, ואילו בנו, ומוכנים כבר, בשאלים כבר, יוסטון, אף אחד לא דיבר עליהם בכלל. הם חשבו שהם יהיו עם 10 ניצחונות כל העונה.
כן, אבל יש לנו שתי מפתיעות במערב, שזה גם מנסוטה עם קריס פינץ' וגם אוקייסי עם דאגנולט, ואתה נותן לי קבוצה שסיימה מקום 11.
תשמע, יש הבדל עצום ממה שמצפים לקבוצות. מה שמצפים לפני העונה ומה קורה בעונה. אוקיי? יודעים שמנסוטה יש להם קבוצה טובה, שאדוורד סופרסטאר, וקאט שחקן מצוין, והגבוה השני, יש להם קבוצה טובה, אבל אף אחד לא דיבר על יוסטון. אף אחד לא ספר אותם, חשבו שיהיה להם 10 ניצחונות. חשוב שהם ילחמו עם וושינגטון, מי הכי גרוע.
אני חושב שציפו לאיזשהו שיפור, בגלל פרד ון וליט בעיקר, שהגיע לקבוצה הזאת, וגם שנגון עם עוד עונה, שבה הוא מתקדם, אבל אין ספק שהריצה שלהם עכשיו, עם ה-11 ניצחונות רצופים, הם מלחיצו את גולדן סטייט ואת הלייקרס, אחרי זה היה רצף של 5 הפסדים, והם שמים את העונה בכל ענות חלושה.
לא, כי הם הפסידו לגולדן סטייט במשחק הכי חשוב, ואז ירד המתח, אז הם הפסידו עוד כמה משחקים.
אני מעניין אותי אם ג'לן גרין יכול לשמור לא על היכולת שהוא הציג בחודשיים האחרונים, על 3/4 יכולת. ואז יש פה סיפור אחר לגמרי, אבל הגענו ליוסטון בכלל, אנחנו נתפזר בפודקאסט הזה, לאן שהשיחה תיקח אותנו, לשם נגיע, ועדיין אני אנסה להחזיר אותנו לנושאים מסוימים שפתחנו.
אין בעיה.
תכף נגיע גם לנושא שאתה פתחת עם מילווקי, אבל אורלנדו, תשמע, המג'יק, ראינו את זה בשלב מוקדם של העונה. זאת קבוצה יותר מהכל, והיא שומרת, והיא מאוד מאוד צעירה, וג'לן סאג, זה אגב גם שם שמזכירים כמועמד לתואר השחקן המשתפר של העונה, לא שזה יגיע אליו, זה יהיה מקסי או קובי ווייט, וג'מאל מוזלי באמת חיבר שם את השחקנים לאיזושהי יחידה הגנתית כזאת, שלא משנה מי נפצע, ומרקל פולד שלא התחיל את העונה, ואין אין אאוט, וג'ונתן אייזיק, שכשהוא משחק, אגב, אורלנדו זה משהו אחר. בטח ברמה הגנתית, אבל יותר מהכל, פאולו בנקרו סימי, בעונה שאם אתה מסתכל עליה מבחינת יעילות סטטיסטית, היא לא טובה, אבל לדעתי הוא ייכנס לאחת מחמישיות העונה ב-NBA, מה שהוא עשה השנה באורלנדו.
הבעיה אצלו הוא לא יציב. יש משחקים שהוא 25, 10, 12, 3 גגות, הגנה יוצא מהכלל, מסירות והכל, אבל יש משחקים שהוא נעלם, וזה בעיה. הוא צריך להבין שהוא הולך להיות כוכב, והוא צריך להבין את זה, ולעשות את הדברים כל משחק. הגדולה של מייקל, הגדולה של לברון, הם מופיעים לכל משחק ונותנים 110%, וזה חשוב מאוד.
דיברנו על מצ'אפים, אז יש לנו סדרה, יש לנו עוד מעט שתי סדרות ברגע שנראה את התוצאה הסופית של הניקס נגד שיקגו, אבל סדרה אחת שאנחנו כבר יודעים, מילווקי רביעית, אחרי ההפסד היום לאורלנדו, תארח את אורלנדו. זה יקרה החל מהסופה שקרוב, שבת או ראשון, לקבל את העדכונים בהמשך. מי הפייבוריטית בסדרה הזאת? עזוב מי הפייבוריטית, מי מנצחת לדעתך וכמה?
אני חושב שאורלנדו ייקחו את זה 4-1.
וזה קשור להיעדרות הצפויה או לא של יאניס?
לא, זה קשור לדאק ריברס.
אתה אומר שמבחינתך, אם יאניס בריא, מתחיל את הסדרה הזאת מהמשחק הראשון, עדיין אורלנדו לוקחת 4-1.
כן. אבל הוא לא יתחיל את הסדרה. הוא לא יהיה משחק אחד. ואחרי זה שאורלנדו ינצחו את המשחק הראשון, מקבלים ביטחון, ופתאום הסל נראה כמו ים.
הוא נפצע, יאניס, במשחק נגד בוסטון המוזר הזה, שנלקחו בו רק שתי זריקות עונשין,
כן.
של יאניס עצמו, לפני כן. הפציעה. מה אתה חושב על מה שקרה שם? סי שלילי, כן? שהסי השלילי הקודם היה 11 זריקות.
לא, זה, עזוב את זה, זה לא לעניין, אף אחד לא שמר כנראה.
לא יכול להיות שהשופטים שם היה להם איזה
לא.
אירוע אחרי המשחק?
לא.
הם אמרו, בוא נדפדף את ה-48 דקות האלה. זה רק דוק ריברס, או שאתה בעצמך אחד מהאוהבים הגדולים של ג'רו הולדיי, ודיברת על זה בקיץ, על הטרייד הזה ששלח את הולדיי בשביל לילארד בסופו של דבר לפורטלנד, אחרי זה הוא כבר מצא את הדרך לבוסטון, אבל כי יאניס רצה כוכב לידו, יאניס סיים שהוא לא יישאר, והרמת את, את דגל הזרה הזה. מה אתה חושב עכשיו?
מה שאני צדקתי באלף אחוז. תשמע, אתה צריך להבין, אחד הדברים הגדולים של הבוסטון סלטיקס, זה שיש להם את ג'רו הולידיי וג'יילן בראון, שתי שחקני חוץ ששומרים יוצא מהכלל. לא באים כל הנמוכים, פתאום באים לאמצע, הגבוה צריך לשמוע, יאנס צריך לשמוע על השמונה, השחקנים עוברים שם באמצע, ועוברים את השחקני חוץ בלי בעיה, וזה הבדל ענק. אתה צריך להבין שהם פעם היו הקבוצה הכי טובה בליגה בהגנה, והיום הם על הפנים.
בוא נחזור למילווקי.
לא עברנו, לא עזבנו את מילווקי.
התכוונתי בוא נחזור לדוק ריברס. מפטרים אותו? בקיץ?
אני חושב שאם הוא יעוף בסיבוב הראשון, יפטרו אותו.
אתה יודע, הוא חתם שם על חוזה לארבע שנים, שמסתיים בעונת 2026-27 עבור 40 מיליון דולר.
כן.
אז פשוט בוא, חצי שנה עבדת, אפילו לא חצי שנה, כמה חודשים, זה יצא שלושה חודשים, ולקחת 40 מיליון דולר.
כן.
שמע, זה לא רע להיות מאמן, אנחנו כל הזמן אומרים שהחיים של המאמן הם חיים קשים.
קשים מאוד.
לכמה חודשים, ואז אתה לוקח 40 מיליון דולר הביתה.
זה לא כל אחד, וזה יש לו... תשמע, אני אגיד לך משהו, האנשים ב-NBA לא מבינים כדוסל גם כן, תאמין לי. כי אם היו מבינים כדוסל, לא היו מבינים דאק ריברס בחיים שלו.
אז מה זה? תסביר לי, מה זה ההחלטה הזאת? זאת אומרת, זה נימוס... אין פה נימוס אפילו.
אין נימוס?
לא, לא, אני מנסה להבין, נגיד, אתה יודע, אם נלך לוושינגטון, אז ווסטון סל ג'וניור לא פותר מעמדת המאמן, הוא עבר לתפקיד יועץ, ואז שהוא עבר לתפקיד יועץ, הוא לא דרך
באולם. זה היה לכבוד אבא שלו, זה הכל.
כן, אז זה הנימוסים, אוקיי? על זה אני מדבר גם. זה שלא פיתרו אותו ונתנו לו עוד ועוד, הבן אדם עבד שנתיים וחצי, זה הנימוסים. כאן זה הביאו אותו לקבוצה, זה מאמן שאומנם לקח אליפות עם בוסטון ב-2008.
גם אתה היית לוקח אליפות עם בוסטון ב-2008.
אני הייתי מאמן לא רע, אל תזלזל.
אני מזלזל.
ברור.
כי אין לו מושג, והמזל שלו שהמאמן של הניקס היה עוזר מאמן שלו. המאמן ההגנה. אתה הבין? היה לו קבוצה הכי טובה בשתי דרגות, ולקח אליפות אחד.
אוקיי. אז אורלנדו... אני חושב המפתיעה של המזרח, נכון? אין על זה ספק, זאת אומרת, קליבלנד מקום שלישי מסיימת, אבל קליבלנד, בסדר, היא, אתה יודע מה?
רגע, אתה לא חושב הניקס המפתיע של המזרח?
אתה יודע מה? אני מצטער. I take it back. I take it all back. אני שכחתי שקליבלנד הפסידו לשרלוט.
נכון.
אז מילווקי סיימה שלישית בכלל.
כן.
ואנחנו מחכים לראות את התוצאה של הניקס.
כן.
כי עקרונית אם הניקס מפסידים, אז מילווקי מסיימת שנייה.
כן.
וכל הדיון על המאצ'אפ הזה לא רלוונטי.
נכון.
ואין סדרה ידועה עדיין בפליאוף.
נכון.
ואני טומטום.
כן.
אוקיי.
טוב שאתה מבין.
כן, כי כל דבר תלוי פה מדבר אחר. יצאו לדרך שער המשחקים, אנחנו לא נעדכן עליהם, כי זה לא רלוונטי, נסיים את הפודקאסט הזה עוד לפני. אבל טוב, אלה היו 6-7 דקות מיותרות מהחיים שלכם. יש את החשבון טיקטוק הזה, תקצר ברו, אתה מכיר את זה? הוא לוקח סטורי טיים של אנשים שמדברים איזה דקה וחצי, שתי דקות בטיקטוק, והם מספרים סיפור, ואז הוא אומר, היא פגשה את החבר שלה שעשה תאונה והם נפרדו. קיצרתי לכם שתי דקות ומשהו כזה, הכי קוי גרוע. אנחנו מושכים זמן פה, כי הניקס ביתרון סימי, 120-117, כשנשארו 19 שניות וחצי, ו...
כדור של?
לא כתוב לי כאן, של מי הפוזשן, אני לא רואה את המשחק, אז תשכחו מהדקות האחרונות, תכף אנחנו נדע אם הן היו רלוונטיות, כי אם הניקס מנצח, לא, זה לא משנה, הן לא רלוונטיות בכל מקרה, כי שרלוט הרי יצחה את קליבלנד, אבל בוא נדבר על וושינגטון, בוא נסגור את העונה של דני אבדיה, סיי קריירה בנקודות, בריבאונדים, באחוזים מחוץ לקשת, בדקות, בדאבל דאבלים, בדנקים, בכל דבר אפשרי.
תשמע, הוא הראה בחצי השני מאז שהמאמן פיתו את המאמן, שהוא שחקן, בכל מובן של המילה. וזה דבר גדול מאוד. הוא משחק את כל המשחק. הוא מקדרר, הוא יכול להיות רכז, הוא יכול להיות שתיים, הוא יכול להיות שלוש, ארבע. גם כן לפעמים הוא שיחק חמש, שהם שיחקו עם נמוכים. זה תלוי בקבוצה השנייה. הוא שמר כל משחק על השחקן הכי טוב בקבוצה השנייה. זה סיוטים לעשות, שתבין, לילה אחד יש לך, אתה נוסע לווסט קוסט, לילה אחד יש לך את לברון, לילה שני יש לך קוואי לנרד.
לא סתם יש לך את לברון, אתה מקבל מרפק בפרצוף מלברון ולא חוזר לחצי השני באותו משחק.
אוקיי, אני יכול להמשיך?
בטח, אני מכניס שרות ביניים, באהבה.
אוקיי. אתה הולך לגולדן סטייט ואתה צריך לשמור על קרי. זה בלתי יומן. אתה, בלן שאתה הולך, אתה יכול לקבל 30 בראש, אם לא 40. והוא עושה את זה, ובגדול, וריבאונדר מצוין, ואתלט יוצא מהכלל, הוא בנה את הכוח העליון של הגוף שלו, יוצא מהכלל, הוא צריך ללכת יותר שמאלה, עם יד שמאל, צריך לזרוק עם יד שמאל, הוא צריך לסטפ, ג'אמפ סטאפ, ג'אמפ שאט, שזה מאוד מאוד חשוב, כי מחכים לו מתחת לסל הרבה פעמים, אבל שחקן, הוא מוסר, הוא מבין את המשחק, הוא ילד טוב, הוא חיובי בקבוצה, הוא לא, you know, הוא לא סרטן על הספסל, הוא באמת, כל הכבוד לו.
מה הכי הפתיע אותך בו העונה?
הקפיצה בחצי השני של הנקודות, שהוא העיז יותר. כי באמצע עונה, אני חושב שהוא התבגר יותר. הוא לקח את זה על עצמו, אחרי שאנחנו צועקים עליו 3 שנים. All right? הוא הבין את זה, והוא לקח את הכדור, ובאמת, היה יוצא מהכלל.
הוא מסיים את ה-45 משחקים האחרונים של העונה, עם ממוצעים של מעל 17 נקודות ו9 כדורים חוזרים. למה אנחנו אמורים לצפות ממנו בעונה הבאה? איזה סוג של מספרים?
17 נקודות, 11 ריבאונדים, 5 אסיסטים, you know, שתי גגות. זה שחקן שהוא צריך להיות. עכשיו, אם הוא, זה תלוי גם כן מי בקבוצה. אם קוזמה ופול לא בקבוצה, הוא ילך על 20-25 נקודות.
אם רק קוזמה לא בקבוצה, וטאוס ג'ונס כמובן.
תלוי מי הרכז.
פול נשאר, בהנחה שפול נשאר.
אבל שאלתי מי הרכז.
פול.
הוא לא הרכז.
למה? ראינו אותו עכשיו מאז הפציעה של טיוס ג'ונס, הוא עבר לעמדת הרכז, ועשה כמה משחקים של דו ספרתי באסיסטים.
אוקיי. והיתר?
היתר לא היו מושלמים, אבל...
Would you call him רכז? אתה קורא לו רכז?
באופן... אתה קורא לסטף קרי רכז?
לא.
אבל הוא עדיין בתפקיד הרכז בקבוצה שלו.
לא, הוא בתפקיד גארד.
אז בסדר, אבל נגיד, זה אולי השוואה נכונה.
יש הבדל עצום, כי הרכז בקבוצה של סטף קרי זה דריימונד גרין. אתה מבין?
אז האם דני יכול להיות הדריימונד גרין של...
צריך להיות.
ואז ג'ורדן פול יכול לפתוח באחד. ואז אני שואל אותך בסנריו הזה. כי לדעתי, קודם כל, אתה יודע בעצמך, יש לו חוזה שאי אפשר להיפטר ממנו.
כן, זה הבעיה. זה הבעיה הכי גדולה. הטיפשול של שפרד.
כן.
וזה, הוא ישיר להם נדוניה...
לא, זה לא שפרד. זה מי שהחתימו את החוזה הזה, זה בוב מיירס בכלל בגולדן סטייט הרי.
לא, אבל ששפרד קיבל את זה.
לא, זה טרייד של הנהלה חדשה. זה טרייד של ווינגר בקיץ האחרון על ברדלי ביל. שפרד השאיר להם את החוזה של ברדלי ביל.
זה היה, איך קוראים לו?
לא, שימי, בוודאות.
הרכז הקטן, איך קוראים לו?
קריס פול.
קריס פול.
נכון, זה היה הנהלה חדשה, זה היה טרייד קריס פול על ברדלי ביל.
טעות.
ואז אחרי זה...
טעות.
אוקיי, היה עדיף להישאר
עם קריס
פול, אתה אומר.
בטח. אבל למה שאני מבין, קריס פול לא רוצה להישאר. הניקס ניצחו?
הניקס עוד לא ניצחו, יש שם עוד 2 שניות לסיום.
כמה הפרש?
נקודה הפרש.
למי?
לניו יורק, 120-119.
ושמי הכדור?
לא יודע, שוב, אני מסתכל על בוקסקור, אני איתך פה בתוך הפודקאסט הזה. מיד אני אתקן, מה אני אעשה שהמשחק הזה לוקח לו 3 שעות שם בגרדן. אני חושב שדני התבגר באופן משמעותי. אני לא יודע לגמרי למה לייחס את זה. אני חושב שיש לזה אולי גם קשר מסוים לכל מה שקורה במדינה בשנה האחרונה, וזה שם פרופורציות לחיים, ומה חשוב ומה לא חשוב, ובאיזה דברים אפשר להתעסק. ואתה יודע, יוצא לדבר איתו פה ושם, אני באמת רואה בן אדם שהוא במקום אחר לגמרי, מאותו מקום שהיה בו, מהמקום שהיה בו בנקודת הפתיחה של העונה, ומה שיפה זה שאתה רואה באמת בן אדם צומח ומתבגר מחוץ למגרש, על המגרש, מבין כל מיני דברים, ואתה רואה כמה הפוטנציאל ממשיך להיות גדול, זאת אומרת, כמה דרך עוד יש לו לעשות, גם בתור בן אדם, הוא בסך הכל, אומנם השחקן הכי ותיק בקבוצה הזאת, אבל הוא עדיין אחד השחקנים הצעירים בקבוצה הזאת, וכאן אני חושב ש... הוא צריך לעשות את הטרנזישן, להבין בעצמו שהוא לא, אמרת בעצמך קודם, לא רק שהוא לא סרטן בקבוצה, הוא גם עושה אווירה טובה, הוא שמח, הוא ילד טוב כזה, כולם, אתה יודע, הוא ילד עם הצחוקים. הוא צריך להתבגר עוד קצת, לעשות המעבר להיות המבוגר האחראי, וטרן 5 שנים בקבוצה בעונה הבאה.
שמע, להגיד לך את האמת, הוא השגריר הכי טוב של, של ישראל בארצות הברית. אנשים חולים עליו, אוהבים אותו, אתה שמעת היום, איך, ש... איך קוראים לו זה שגורמן?
בריין סקלבריני,
השחקן השני.
עבר, ומי גורמן, השדר.
גורמן אומר, אני אוהב את דני. וזה באמת, כי הוא מבין את המשחק, הוא משחק את כל המשחק. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אלו שמבינים כדוסל, מאוד מאוד מעריכים את, את, את דני.
תגיד, אפשר להגדיר אותו כבר עכשיו כשחקן הישראלי הכי גדול שהיה כדוסל שלנו אי פעם?
כן.
אוקיי.
מבחינת כישרון, לא.
כישרון מי יותר?
עודד.
עודד קטש.
עודד היה הכישרון הכי גדול שהיה אי פעם בארץ. באמת, בתור שחקן.
כן, אבל עודד קטש, לא משנה הכישרון, הקריירה הייתה קצרה מדי בגלל הפציעות.
כי הוא לא שמע לאף אחד מבד דוד משה.
ויתר גם נזכיר על ה-NBA, היה אמור להיות השחקן הישראלי הראשון ב-NBA, בעונת הלוקאוט של 98-99, אבל בגלל שלא שיחקו, לחיץ זאת דוד, אנשים במכבי תל אביב.
דוד משה.
אוקיי, אז דוד משה.
שיפוצניק.
בגללו, קטש הוא לא השחקן הראשון בהיסטוריה ב-NBA, אבל אין ספק שדני... אמנם יש לו דרך ארוכה לעשות בקריירה, אבל בוא נגיד שמבחינת כישרון הוא שני? הוא השחקן השני הכי כישרוני?
לא יודע, הוא עדיין צעיר, אי אפשר לדעת לאן הוא יגיע.
לא, עזוב, אתה מחבר את מה שאתה יודע עליו, את ה-IQ כדורסל, את היכולת מסירה, את הגובה, את האגרסיביות, את הפינס.
הישראלי השני הכי גדול אי פעם לדעתי זה חיים זלוטיקמן. ואני לשם את דני אחריו.
וואו, איזה הצרה. טוב, נשלח את זה לזלוטיקמן. יש לנו תוצאת סיום מהגרדן. הניו יורק ניקס מנצחים את השיקגו בולס 120-119, ומסיימים את העונה הסדירה סימי במקום השני במזרח, עם 50 ניצחונות, עונה של 50 ווינס מול 32 הפסדים, מילווקי שלישית, ואלה שתי הסדרות שאנחנו יודעים. קליבלן אורלנדו, אז כן, הדקות הראשונות של המצ'אפ של קליבלן נגד מילווקי היו מיותרות, מתנצלים. אתה חושב שאפשר למחוק את זה בהקלטה, או לפני שנעלה את זה לפודקאסט?
לא, שאנשים ידעו כמה אנחנו מטומטמים.
זה אני שמטומטם פה עכשיו. קליבלן מסיים את העונה עם מאזן 48-34, אורלנדו 47-35. יש לנו מצ'אפ, יש לנו סדרה, קליבלן עם יתרון ביתיות. מי מנצחת את הסדרה הזאת?
קליבלן נגד?
אורלנדו.
זה תלוי גם כן עם קליבלן בריאים. כי אצלהם זה באמת בעיה. פתאום אתה לא רואה את מיטשל ולא רואה את גרלנד. אבל לדעתי, קבוצה הזו, אני חושב קליבלן מנצחים 4-2.
4-2.
כן.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה יהיה 4-3, אבל קליבלן תנצח את הסדרה הזאת. אין יותר מדי מה להכביר במילים. מילווקי מול אינדיאנה, שתי קבוצות שנפגשו בחצי גמר הגביע של וגאס. אם אתה זוכר?
לא.
לא? אתה דווקא...
אני לא זוכר מה אכלתי לארוחת...
אה, זה דווקא משחק שאתה אמור לזכור.
למה?
כי אני ואתה, היה לנו שם איזשהו ריב בתחילת המשחק הזה. לי ולך.
היה?
היה איזה ריב קטן.
אה, אוקיי.
קטן גדול כזה בתחילת השידור.
אמרתי לך שאתה מטומטם, כן.
התעצבנת עליי, כן. משהו שם על מיילס טרנר.
גם קורה.
ואז נעלמת. מילווקי עם יתרון הביתיות נגד אינדיאנה, אז עכשיו גם הפייסרס לדעתך פיבוריטים ויעברו את הבקס?
דבר ראשון, תלוי כמה בריא הגריק פריק. זה דבר ראשון. ואני חושב, באמת חושב, שהם יותר טובים ממילווקי. אני הולך עם הגארדים שלהם, טרנר יכול לשמור על, 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 על אותו הגבוה שלהם.
ברוק לופז. שני שחקנים דומים.
כן, הם לא.
שוט בלוקרים שמרווחים וקולים
לא,
שלשות.
לופז לא אטלט כמו כן. זה, אבל הוא קולה השלשות. אפילו יכול לעשות חילוף שטרנר ישמור על, על the Greek freak. אני גם כן מאוד מחזיק מהמאמן שלהם.
הקבוצות האלה שיחקו 5 פעמים במהלך העונה בגלל המשחקי גביע האלה, ואם אני זוכר נכון, זה היה משחק, אחד במשחקים היה משחק שיאניס קלבוסי קריירה של 64 נקודות, ובסוף היה את הבלגן עם הכדור, של אינדיאנה היה איזה שחקן שקלה את הסל הראשון שלו, אתה זוכר, היה ריב על הכדור. וכמעט מכות שם. סדרה מעניינת. האמת שסדרה יותר מעניינת מקליבלן אינדיאנה ומילווקי אורלנדו.
הולך להיות סדרות יוצא מהכלל.
כן.
גם הראשונים.
אז עכשיו, בעצם, הניקס הסתדרה לנו התמונה במזרח. פילדלפיה סיימה שביעית, עם מאזן 47-35 כמו אינדיאנה, אבל הפייסרס יש את הטייברייק, ומיאמי סיימה במקום השמיני, מאזן 46-36. פילי תשחק נגד מיאמי, אם אני לא טועה, המשחק הזה ביום שלישי בלילה. המנצחת שם, דוח לפלייאוף, לפגוש את הניו יורק ניקס. עכשיו אני אשאל אותך, מבין שתי הקבוצות האלה, את מי אתה מעדיף לקבל?
מי, מיאמי או...
פילי או מיאמי?
אני מעדיף לקבל את מיאמי.
אוקיי, אז אתה מחזיק אצבעות שמיאמי תנצח את פילי בחוץ בפלייאוף.
לי זה לא משנה. אני אומר לך את האמת, אני באמת חושב הניקס יותר טובים משתי הקבוצות.
שיקגו או אטלנטה, שנפגשות במשחק על 9-10, יש שם מישהי שיכולה, זאת אומרת, ברור שכל אחת יכולה. אבל...
היחידים שיכולים זה שיקגו. אטלנטה לא יכולים.
אתה זוכר, שנה שעברה שיקגו הובילו על מיאמי 3 דקות לסוף שם.
אני יודע.
עם הצרכות של הבת של דה רוזן בזריקות עונשין.
כן, נכון. לא, אני מדבר ברצינות. מיאמי, אני חושב שיפרקו את אטלנטה אחרי העונה הזו. אני חושב שאו דג'אנטי מרי יעזוב, או טרי יעזוב. כי הם לא טובים ביחד.
כן, טרי יאנג חוזר עכשיו לשלב הפליין, למשחק של אטלנטה בשיקגו, אבל האוקס, מאז שעשו גמר מזרח, אחרי שהדיחו את הניקס בסיבוב הראשון, זה היה בפלייאוף לפני 3 שנים, לא מצליחים לשחזר את זה, או שלא עוברים סדרה, או שלא מעפילים. גם דרך הפליין, הם תמיד בפליין, אבל לא הרבה יותר מזה. טוב, במערב אין לנו יותר מדי על מה לדבר מבחינת לנתח סדרות, מה שכן... סיימי, בפעם הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, 3 קבוצות נלחמות על המקום הראשון במערב בליל הסגירה של ה-NBA. אוקלאומה סיטי, מינסוטה ודנבר, 3 עם אותו מאזן, 56-25. לא נכניס אתכם עכשיו שוב לטייבריקים, כי אתם תשמעו את הפודקאסט הזה כבר אחרי שתדעו את התוצאות ותראו את הטבלה בעצמכם. משחק סופר מעניין עכשיו בניו אורלינס. הלייקרס מתארחים שם? אם הלייקרס מנצחים, הם שומרים על המקום השמיני. אם הם מפסידים, הם כמעט בוודאות יורדים לפחות 9 או 10, וזה סופר משמעותי, כי במקום השמיני, סליחה, גם אם אתה מפסיד את המשחק הראשון, אתה מארח את משחק הפליין השני.
נכון.
ושלשום בלילה, לפני לא סן אנטוניו, מי ניצחה את גולדן סטייט? לא זוכר, זה משחק שהם לא היו אמורים להפסיד על פניו, אבל הלייקרס היו במקום העשירי. עכשיו, צריכים את לברון בפלייאוף, צריכים את הלייקרס בפלייאוף, קבל נתון מופרע לגמרי, סימי. מאז תחילת פברואר, 2.5 חודשים, הלייקרס, הקבוצה השלישית הכי טובה בליגה, מבחינת מאזן. אתה יודע כמה מקומות היא התקדמה בזמן הזה?
2.
0. היא הייתה באמת? על מקום 9 וחזרה, ונשארה על מקום 9. עכשיו, באמת? כן, עכשיו היא עלתה ל-8 ביומיים האחרונים,
okay.
אבל זה מראה לך כמה עמוק המערב, ואיזה סדרות מטורפות הולכות להיות שם, שהסדרה היחידה שאנחנו יודעים שכבר הוכרעה ברורה, הקליפרס מול המבריקס,
כן.
אליי מיתרון
ביתו. סדרה ענק.
פעם שלישית שהן נפגשות ב4 שנים האחרונות.
סדרה ענק. מה אתה רוצה?
אני רוצה שתגיד לי למה היא כזאת סדרה ענק.
כי זה שתי קבוצות שיכולים ללכת כל הדרך. אם הם נכנסים לשוונג, יש להם הפוטנציאל, שתי הקבוצות האלו, לקחת את כל הסיפור הזה. עם קיירי ולוקה והגבוהים שלהם וגאפרד. The man is shooting 110% from the floor.
קום ראשון בליגה.
עזוב. הוא זורק 6 זריקות, הוא קולע 7. זה בלתי יומן.
אתה יודע למה? כי הזריקה האקסטרה הזאת זה לוקה מוסר לסל, לתוך הסל, והוא שם שפשף את זה בציפור.
לא, אתה יודע מה? הוא לא רואה את אונסלד. זה הבונוס שלו. לא מבין איך ויתרו עליו, זה בלתי יומן. ואני אומר לך, גם וושינגטון שהם לקחו יוצא מהכלל, עשו עבודה, הג'נרל מנג'ר שם עשה עבודה יוצא מהכלל, והם מנצחים. והם מנצחים. כשהם באו, הם היו מקום 8-9, והם גמרו מקום 5, עם איזה 50 ניצחונות.
כן, 50 ניצחונות, הלילה עכשיו, הם משחקים את המשחק האחרון שלהם, משחק חסר חשיבות, ומדברים על, נעשה הערת צד כזאת, כי מדברים על לוקה, ומדברים על שי גילג'רס אלכסנדר, ומדברים על ניקולה יוקיץ', ומי ה-MVP שלך בעונה הזאת? ולמה? ואם יש עוד שם שאתה רוצה להוסיף?
אני הולך עם שי אלכסנדר.
שי?
כן. אני הולך בגלל שהוא הכי יציב, כל לילה הוא מופיע, הוא קולע בין 28, 35 נקודות כל משחק, שומעים עליו כל הזמן, והוא בא, הוא משחק, הוא לא חזיר, הוא משחק תוך כדי משחק, והוא מנהל, ובשקט לוקח את השחקנים למקום ראשון.
אני רוצה להגיד לך שאם אני צריך להוסיף שם רביעי לשלישייה הזאת, הבא בתור אצלי זה ג'לן ברנסון.
נכון.
לפני אנטוני אדוארדס מבחינתי.
נכון.
לקח את הניקס למקום השני במזרח, זה מטורף. עם הפציעה של ג'וליוס רנדל.
אני מסכים איתך. לא רק ג'וליוס רנדל, הגבוה, רובינסון. ונובי לא שיחק איזה 15 משחקים מאז הוא עבר. חייך, בן אדם, ושומרים עליו ומרביצים לו, לילה הוא מופיע ונותן את התפוקה.
איך אפשר להאמין עדיין בקליפרס בכל מה שקשור לקוואי לנארד? גם עכשיו, אתה יודע, הוא בחוץ, אתה לא יודע אם הוא משחק, לא משחק, אתה אומר לעצמך, גם אם הוא ישחק, הוא בפלייאוף ייפצע מתישהו ולא יסיים אותו.
בוא אני אגיד לך, זה תלוי בשחקן אחד. זה תלוי בהרדן. אם הרדן יקלע את ה-20 נקודות שלו, וייתן 8-10 אסיסטים, וישמור כמו שצריכים, הם יכולים ללכת רחוק מאוד. הם קבוצה עמוק מאוד, אם לא הכי עמוק בליגה, לדעתי. יש להם ספסל של פייס וכל מיני שחקנים ומן ולא יודע מי עוד. ובאמת, קבוצה טובה. ותלוי הבריאות שלהם, זה הבעיה. הם לא בריאים, הם קבוצה של... They're fragile. קוואי יכול להיפצע, ג'ורג' יכול להיפצע. אבל אם הם בריאים, הם הכי מסוכנים בליגה.
תגיד, עכשיו אני נזכר, למה לא שאלת אותי מי ה-MVP שלי?
כי זה לא מעניין.
יא בן.
מי ה-MVP שלך?
או, תודה, תודה באמת.
מי?
תודה. אי אפשר קצת זה.
מי?
דינמיקה? לא, זה לא מילה שחיפשתי. מי ה-MVP שלי? שלי זה ניקולא יוקיץ'. שלי זה ניקולא יוקיץ', זאת אומרת, זה מאוד גבולי, כן, שי, עם 50 משחקי 30 פלוס העונה, היציבות שלו מטורפת, הוא הקלה השני הכי טוב עונה ב-NBA, נכון? אני לא מתבלבל כאן בנתון הזה, אחרי לוקה דונצ'יץ', שלוקה זה כמעט 34 נקודות למשחק. הוא החוטף המוביל בליגה, שי גיג'ס אלכסנדר, סליחה, הוא הקלה השלישי אחרי יאניס, בעשירית הנקודה. והוא לקח קבוצה מאוד מאוד צעירה, למקום הראשון.
הוא הגארד הכי שקולע הכי הרבה.
שני במערב, כן, הגארד שקולע אחרי לוקה, כמובן. למרות שלוקה הוא קצת יותר מגארד. אבל יוקיץ', כשאני מסתכל על המספרים שלו, הוא מקום שלישי בליגה באסיסטים, מקום רביעי. בריבאונדים בליגה, וביוסאג' רייט, לוקה מוביל ב-34%, משהו כזה, 35% יוסאג' רייט, שי מקום שני עם 30%, יוקיץ' לא בטופ 10. זאת אומרת, ההשפעה של ניקולא יוקיץ' על המשחק, מבלי כל הזמן לכדרר ולגעת בכדור, זה שהוא מוביל לדנבר, גם אם זה יהיה מקום שני או שלישי בסוף הלילה הזה, למאזן הטוב ביותר במערב,
אבל צריכים לזכור שמתוך 10... מתוך 10 התקפות של 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 דנבר הוא נוגע בכדור 9 פעמים.
הוא נוגע אבל פחות. יכול להיות שבעצם אני מבין, אתה אומר ה-usage rate שי מתחיל התקפה.
כן.
אז הוא מכדרר את השש שניות האלה לעבור את החצי.
גם כן, you know, what we call a hockey save. זאת אומרת שהוא מסר לזה שמסר לזה. אתה מבין?
אתה יודע, דבר מדהים, הסתכלתי היום על כל מיני נתונים. ובדנקים, במספר הטבעות העונה. שי גיג'וס אלכסנדר במאייה השנייה שם, עם פחות מ-20 הטבעות העונה. נגיד בילאל קוליבאלי, הרוקי של וושינגטון, עם 51 דנקים, יותר מדני אגב, 9 דנקים יותר, איכשהו זה עבר ככה לידינו. בכל מקרה, זאת סדרה אחת, הקליפרס נגד דאלאס, שאנחנו יודעים עליה. הסדרה השנייה של מקומות 3-6 תתבהר לנו אחרי הלילה הזה, וכאן אני רוצה לדבר איתך, למרות שאנחנו לא יודעים מי יצאים איפה עדיין, אבל ניו אורלינס, דיברנו על זה שהיא מארחת את הלייקרס, פיניקס משחקת בחוץ נגד מינסוטה. עכשיו, אם הפליקנס מפסידים והסאנס מנצחים, אז הסאנס מקום שישי, ותהיה לנו, יהיו לנו סדרות סיבוב ראשון
מדהים,
מטורפות במערב.
מדהים.
אני כבר, זה, יצא לי לדבר עם נשים פה על כל מיני דברים של... מעמומי, אמרתי, את המשחקים של המערב אנחנו צריכים לשדר הכל. הכל, הכל, הכל. אי אפשר לפסוק משחק אחד מהסדרות האלה.
נכון.
הכל מאוד פתוח, הכל מאוד שוויוני.
נכון.
עכשיו על זה שאו-קי-סי ומינסוטה יסיימו בשניים ושלושת המקומות הראשונים.
בוא אני אגיד לך ככה.
והלייקרס...
רגע. אני אגיד לך ככה. אורייט? לא מפתיע לי אם מקום חמישי, שישי, שביעי, שמיני מנצחים את הסיבוב הראשון. נגד 1, 2, 3, 4.
אגב, שנה שעברה זה קרה עם הלייקרס ועם גולדן סטייט.
כן?
שהיו מקום 7 ו-6.
כן, כן, כן.
שניצחו את סקרמנטו ואת...
נכון.
ממפיס.
כן.
הפתעת העונה שלך, סימי, באופן כללי בליגה?
הקבוצה?
מה שאתה בוחר.
לא, לא, תגיד לי מה.
קבוצה ושחקן.
השחקן שהפתיע אותי הכי הרבה זה שחקן בברוקלין, קאם
תומאס.
תומאס. אני חושב שהוא עשה עבודה יוצא מהכלל, ובאמת בא מאף מקום, לא היה בחמישה עד שאנשים נפצעו, ואז הוא לא יכלו להוציא אותו משם, כל היה מעל 20 נקודות כל משחק. הקבוצה שהפתיע אותי הכי הרבה, הניקס? הניקס, הפתיע אותי, אני אומר לך את האמת.
מי הקבוצה והשחקן שהכי יחזבו אותך? אני אתן לך לחשוב שנייה.
אני אגיד לך.
חשבתי.
מילווקי ולילארד.
אוקיי, תשובה סופר לגיטימית.
לילארד לא הסתדר איתם. אחוזים שלו מהשדה קטסטרופה.
אתה אומר כבר עדיף לו להישאר בפורטלנד בשביל המעבר הזה.
לא, לא הייתי אומר את זה. הלו, יש גבול.
להישאר נאמן, משהו.
מה?
לא? הוא מתאמן עכשיו תחת דוק ריברס. טוב, אני אתחיל עם האכזבה שלי בקבוצה. האכזבה היא אטלנטה. אני לא יודע למה אני ממשיך לצפות ממנה לדברים. בקיץ הזה, אחרי שהם עשו שנה שעברה את הטרייד, ועשו את שינויי המאמנים באמצע העונה שקווין סניידר הגיע, ושחררו את ג'ון קולינס בקיץ הזה, שכל הזמן שמענו על ה-bad vibes בין טרי יאנג לבין קולינס, ושזה תוקע את הקבוצה, אז הנה הוא הלך. ויש את ג'לן ג'ונסון, שזה מצחיק, כן? אבל ג'לן ג'ונסון עוד אחד מהשחקנים המועמדים לתואר המשתפר של העונה, ואולי אפילו יזכה בו. והוא דווקא נקודת תור מאוד חיובית, וגם בוגדנוביץ' בתור שחקן שישי, אחד מהשחקנים השישים הטובים בליגה העונה, אבל הקבוצה עצמה עם טרי ודז'ונטה, זה פשוט לא...
אתה לא יכול להיות ברמה הכי גבוהה עם טרי בקבוצה שלך. הוא לא שומר, והוא מאוד מחזיק את הכדור.
אתה באמת חושב שאם הוא בקבוצה אחרת שיותר מתאימה לו מאוד הגנתית...
הוא שחקן טוב לקבוצה קטנה.
רגע, אם אתה שם אותו עכשיו באורלנדו, במקום, לא יודע, מרקל פולץ, שהוא הגארד השני, או...
יותר גרוע.
אנטוני בלק, יותר גרוע?
בטח.
זה לא משפר את המג'יק?
לא. לא, כי השחקנים האחרים לא יקבלו את הכדורים. הוא מחזיק את הכדור יותר מדי.
השחקן המאכזב שלי זה גם מצחיק, כי אני אלך על שחקן מהקבוצה שאתה בחרת, את השחקן המפתיע שלך. מיקל ברידג'ס. מיקל ברידג'ס סוגר עונה שישית ב-NBA, ושוב, הוא לא מפספס משחק אחד. אוקיי? והוא לא פספס משחק עוד מימי התיכון שלו, גם בקולג' הוא שחק בכל המשחקים. אבל שנה שעברה אחרי הטרייד, ראינו ניצוצות של אולסטאר, של שחקן שיקח את הקבוצה הזאת ויהיה כוכב שלה. ומהרגע הראשון של העונה, עזוב את הבעיות שיש שם עם בן סימון, שלא מבין בכלל למה בונים עליו מלכתחילה, ועונה שמתחילה עם ספנסר דינווידי, מיקל ברידג'ס לא עשה את הקפיצת מדרגה. יותר מזה, הוא הלך אחורה מהעונה שעברה, ובעיקר בשפת גוף, זה לא היה נראה שהוא רוצה להוביל ולהניג, נראה שבעיקר הוא רוצה להמשיך לחגוג את השלשות שלו עם הסימונים האלה של השלוש לצד אחרי כל שלושה מוצלחת. אני ציפיתי ממנו לא יותר.
מסכים איתך, אבל אני גם ציפיתי יותר מקאם ג'אנסון.
כן, שני השחקנים האלה בעצם שעברו בטרייד, שהיו אמורים לקבל במה, מה זאת אומרת היו אמורים? קיבלו במה.
קיבלו במה,
קיבלו בדיוק. קאם ג'אנסון עוד יש לו קצת תירוצים כי הוא אין נאות כל הזמן פציעות.
כן.
אבל מיקל ברידג'ס משחק, כל הזמן משחק. היה לו משחק אחד מטורף, אני חושב, העונה עם 46 נקודות נגד אטלנטה, אבל זה לא כזה פשוט. אתה יודע, אנחנו כל הזמן יורדים על וושינגטון העונה, אבל בדיוק הסתיים קודם המשחק של אינדיאנה נגד אטלנטה. הפסרס ניצחו 157-115, ושבו את שיא הנקודות העונתי שנקלע בליגה למשחק אחד. מי קבע את השיא הקודם ונגד מי? אינדיאנה עם 157 נגד אותה אטלנטה. אז זה הסיפור שם. טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום הפודקאסט הזה, שיהיה קצר יותר, למרות שהוא לא היה כזה קצר, נראה לי. פשוט אנחנו צריכים להתכונן למהדורת חדשות הספורט, סימי, אתה מתרגש לקראת
משהו,
מירי
מתרגש.
ואלי.
מה?
לקראת מירי ואלי, ואני ואתה יושבים ביחד, זה בנמה מכובדת.
אני ואתה ביחד, אין לי שום התרגשות.
אתה מקבל תימובן מאליו כבר, זה העניין.
משהו, זה, זה, זה אהבה אמיתי.
אהבה אמיתית מצד אחד. מצד שני, במקרים האלה, אתה יודע, אתה לא נוגע בי בסוף, אתה כבר לא רומנטי כבר.
למה? אני מנשיק אותך כל הזמן.
כן, אבל זה לא אותו דבר. זה נשיקות קצרות כאלה, פעם היית משקיע בי.
אני חושב, אתה בוגד.
ברור, כי מה? כי אני לא מרגיש שאני מקבל את אותו חום ואת אותה אהבה. מה אתה חושב? שאני יושב פה וזה?
ומה אני אגיד לך? לילה טוב, אדם לילי ואוריגן.
מה, גם בפודקאסט? אתה אומר את זה? רגע, אני לא יודע אם אנחנו מסיימים שנייה. ערד, כמה זמן עבר מאז שהתחלנו להקליט את הפודקאסט? 40 דקות. 40 דקות זה מספיק לפרק. סימי מסמן לי פה שיש חדשות הספורט. בסדר, דברים על ברק בחר. אתה יודע כמה זמן יש להם לדבר על ברק בחר?
תשמע, אני רוצה להגיד לכם משהו. הנכד שלי, אדם ריגר, עשה סרט עליי, והוא בא לפה, והוא צילם את עידו והתאהב בעידו, וביום שישי בערב הוא עושה פרמיירה אצלו בבית.
אני מוזמן.
הוא היה מוכן שבוע שעבר, הוא לא הסכים לעשות פרמיירה עד שעידו חוזר מחוץ לארץ. זה כמה שהוא אוהב אותך.
חזרתי בדיוק בזמן, גם אני אוהב אותו, מה זה, כל שידור הוא איתנו. אגב, רגע לפני שנסיים, סימי, זה משהו, מילה על המצב?
כן.
מה אתה רוצה להגיד?
מצב טוב.
מצב טוב?
כן.
למי?
לא, לא, אני אומר לך, הם התקיפו.
כן.
ולא פגעו.
לא פגעו?
לא, לא. אני מדבר, עכשיו אני מדבר ברצינות.
בגדול הם כמו וושינגטון.
לא, לא, לא. אני מדבר עכשיו ברצינות. שאלת אותי שאלה רציני, אני אומר, הם לא פגעו בנו, כי ארצות הברית ואנחנו היינו למעלה וידעו מה לעשות, לעצור את כל ההפצצות שלהם. ובאמת זה נתן לאנשים הרבה הרבה שקט נפשי שקמו בבוקר. אני בשלוש בבוקר קיבלתי טלפון מלבון מרסר, מיובי בראון, מג'ון וויליס, מכל החבר'ה בארצות הברית שראו CNN בארצות הברית שראו איך מתקיפים וכל זה, והם רצו לדעת מה קורה. ואני אומר לך, יש לנו חיל אוויר וצבא יוצא מהכלל. ראש הממשלה זה משהו אחר.
אני קיבלתי הודעות מאיזה שתי אקסיות אמריקאיות שיש לי, ועוד איזה גרמניה אחת, אבל לא משנה. דואגים, כן, דואגים. דואגים לשלום שלנו. אגב, אני לא יודע למה לקחת את זה לכיוון רציני, אנחנו לא אמורים להיות רציניים, אנשים רציניים, או לפחות כלפי חוץ. אני רק אגיד, כי התחלתי את הבדיחה הזאת, שהאיראנים הם כמו וושינגטון בעצם, מפגיזים הרבה, אבל לא פוגעים כל כך.
כן.
משחקים בקצב גבוה, אבל איכשהו כדור לא מספיק נכנס.
גומרים מקום שני כל הזמן.
מקום שני מהסוף, כן.
כן.
טוב, תודה רבה לרדיו ירושלמי, שהיה כאן כדי להקליט אותנו. ותודה לכם שהזנתם, למרות שאתם שומעים פודקאסט פעם בחודש או משהו כזה. נגמרו לי התירוצים, באמת, ואני כבר לא מבטיח הבטחות. נקווה לטוב, בשורות טובות. סימי, תודה רבה. יאללה, ביי.